בסוף פרשס קסייצה אומר רשי, אם שיקרת במידות או במשקלות, הווה ירא מגירוי האויב, מהמולק. התורה הסמיכה פרשת משקלות, אבן ואבן, איפה ואיפה, של תואב את השם, ומיד אחרי כן כתוב, זכור את אשר עשה לך המולק. משום שאם אדם, אם ישראל משקרים במידות ומשקלות, אז המולק בא על כך, שנאמר, כתוב, מויזנים מי אומר, תואב את השם, ואחר כך כתוב מיד, בז אדום ויבוא קלון. אומר רשי, שמי שמשקר, או אם משקרים במידות ומשקלות, על חטא זה בא המולק. והדבר תמועד מאוד. איזה חנויות נקולת היה לישראל במדבר, ששיקרו במידות ומשקלות, ועל חטא זה בא המולק. על כוחנו אין הדברים כפשוטן, ולא מדובר במידות ומשקלות של נקולת. אלא מדובר פה בפלס מזניים. אדם שוקל דברים, והשיקול שאדם כלפי חבריו, כלפי שמיים, אז יש מידה שאדם משקר במידות ומשקלות. ונגיד מיד, כתוב בבלטורים, כתוב זאת, זיכרון בספר ושים באוזני ישועה, אומר בלטורים, זאת בספר ושים באוזני ראשי תיבות זבוב. מפני שכתוב במדרש, המולק דומה לזבוב, המלק דומה לזבוב. בנהו דומה לזבוב, שהוא להוט אחר המכה. הזבוב עוזב את כל חלקי הגוף הבריאים, והוא מחפש מכה. להוט אחר המכה. כך המולק להוט אחר המכה. על מה בא המולק? על החטא להיות זבוב. יש חטא זבובי. בקהלת יש שלושה פסוקים סבוכים זה לזה, והקליוקו דורש אותם כמין חומר. כתוב בפסוק בקהלת ככה, זבובי מובס יביש יביע שמן רוקח, יקר מחוכמה מכבוד שכלות מעט, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, וגם בדרך כששחל הולך ליבו חסר, ואמר לכל שחל הוא. אומר הקליוקו, יש אנשים שהוא בחינה של זבובי מובס. מה הוא עושה? מטיל ביאושים. זבובי מובס יבאיש יביע שמן רוקח. יש שמן רוקח חשוב מאוד מאוד ויקר מאוד. בא הזבוב ומטיל ביאושים ושיקוצים בשמן רוקח הזה. כלומר, הוא לוקח אדם שכל כולו יקר ונכבד שמן רוקח, ואילו הבעל הזבוב הזה, מי שיש לו את העמידה הרעה הזאת של זבוביות, יש ברבי ניוני, כדאי לראות בפנים, רבי ניוני מתאר את המידה של נרגנות בעריכות גדולה, ברבי ניוני. הוא אומר, יש טבע נאדם נרגנים, שהוא כולו טענות, מלא טענות כרימון, הוא מרגיש הלום בשעה שהוא עולם, והוא לא חש שהוא, רק הוא נפגע תמיד, כך רבי ניוני. והוא טבע נרגנות, כך מעריך רבי ניוני, מתאר את זה בעריכות. אז יש נרגנות, יש טבע מידה רעה של זבוביות, שהוא להוט אחר המכה, הוא מחפש את מקום הטורפה. יש אדם חשוב, נכבד, שמן רוקח, אבל הרי סוף סוף אדם הוא בן אדם, אז יש איזו נקודת טורפה קטנה מוצאים. מה עשה הזבוב? הוא מניח את כל המידות הטובות שהמבוקר הזה, והוא להוט אחר המכה, הוא מחפש ומוצא איזו נקודה של חולשה, הוא מגדיל, הוא רואה את הטוב במקטנת ואת הרע במגדלת, זה נקרא שני משקלות, הוא שוקל בשני משקלות. אדם כזה, כשם שהוא נוהג עם בני אדם, אז גם נוהג כלפי שמיא, את הטוב הוא מבליע, הוא מקבל טובות מהקדוש ברוך הוא, כלום. הרעות הוא מגדיל. הרמב״ם במוירה כותב, שיש, הוא אומר, משוררים שאוהבים לתאר את העולם הזה שהוא כולו רק בגעים וצרות ולא טוב, רק רע, רק כל היום. אומר הרמב״ם, בגלל שאת הטוב הם לא רוצים לראות, החיים מלאים טוב ולא רוצים לראות, את זה מסתכלים במקטנת, והאם כשגעי הייתה רע, מגדילים את זה, כך טוען הרמב״ם. אז אם כן, זה מידה של זבוב, ולהוט אחר המכה. אומר הקליוקו, זבובי מובס יביש יביע שמן רוקח, מטיל ביושים ושיקוצים בשמן יקר ונכבד, רוקח. יוקו, יקר, מחוכמה, מכבוד, שכלות מעט. יקר פורשו בעל משקל, כבד משקל. אצל הבקר הזה, אז הוא אומר, כבד משקל, יוקו, מחוכמו, מכובד, הרי אתה רואה אדם נכבד, יוק, חוכמו וכובד, גדלס, אז בעל משקל, מכריע אצלו, אצל הזבוב הזה, מכריע יוקו, מחוכמו, מכובד, שכלות מעט. הוא מחפש בנרות, הוא מוצא שכלות מעט, אצל האדם הנכבד הזה, ואז הכל נופל. יקר, בעל משקל, מכריע, מחוכמו, מכובד, כל הגדלס שהוא רואה, שכלות מעט, הוא חיפש, הוא מצא, איזה שכלות מעט, והכל נשלב, הכל נפסל בעיניו. זה הטבע של הזבוב, זבוב ומובס. כך אומר הכלי יוקו, ממשיך הכלי יוקו. לב חכם לימינו, הוא מחפש לראות את הטוב. ולב כסיל לשמאלו, הוא מחפש לראות רק את הרע. ממשיך הכלי יוקו. וגם בדרך כששכל הולך, ליבו חסר. ליבו של מי? כמובן של השכל. מה קורה בסוף? וגם בדרך כששכל הולך, ליבו חסר, ליבו של השכל. מה קורה בסוף? ואמר לכל שכל הוא. הוא מצביע על כל אחד ואחד שהוא שכל. בשעה שהוא השכל, אז הוא אומר על כולם שאין השכלים. ואמר לכל שכל הוא. הוא אומר לאנשים שאין שכלים, בשעה שהוא השכל. כל הפוסל ומלוא פוסל. זה הזבוב. ככה קליוקו. ועל חטא של זבוביות בא המולק שהוא דומה לזבוב. שהוא להוט אחר המכה. זה רש"י בסוף ושלח. רש"י אומר בסוף ושלח על מה בא המולק, לא אמר שיקור במידות משקלות, אמר רש"י על כפיות טובה. ישראל היו כפויי טובה. מוש לאדם שמוליך את בנו, מצילו מכל פגעים רעים, מחיות רעות, והבן פוגש אדם ומתעלם מן האבא ושואל, ראית את אבא? כך. הקדוש ברוך הוא מנהיג את ישראל במדבר ועושה להם כל מיני חסדים וטובות והם שואלים היש השם בקרבנו עם עין הם לא ראו את אבא כפויי טובה אומר רש"י בחטא כפיות טובה שאמרו היש השם בקרבנו עם עין מיד ויבוא עמלק אז עמלק בא על כפיות טובה ופה רש"י אומר עמלק בא על שיקור במידות ומשקלות על כוחנו זין נוח כמו שביארנו העמידה של כפיות טובה היא גורמת לביאת עמלק. העמידה הזאת היא נקראת שיקור במידות ומשקלות, שהוא שוקל במשקל קטן את הטוב, במשקל מגדיל את הרע. ומי למלא תלונות וטענות וטרוניות, זה העמידה שעליה בא עמלק. נשמחה פרשת כתבו לפרשה זו. מה כתוב בכתבו מיד? הבאת ביקורים. ואמרת, אומר רש"י, והגעת היום להביא ביקורים, לא אמר שאינך כפוי טובה. הבאת ביקורים הוא לא להיות כפוי טובה. אז במילא מובן, לפי דברינו, למה נשמחה פרשת הבאת ביקורים לפרשת זכירת עמלק, שהרי עמלק באה על שיקור במידות ומשקלות, כלומר, על כפיות טובה, על יש השם בקרבנו עם עין, אז צריכים לתקן את זה על ידי הבאת ביקורים. והבאת ביקורים, אז הוא אומר, הגעתי לשם לבקחו, ואתה הנה הבאתי, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, לא כפוי טובה. ידוע שפרשת מקרא ביקורים משמשת הבסיס להגדה של פסח. כתוב במשנה, בהגדה של פסח הוא מתחיל, ארמי עובד אבי, ודורש, בעל הגדה דורש כל מילה ומילה, אבל כתוב במשנה, עד שגומר כל הפרשה. אנחנו לא עושים כך. בהגדה של פסח מתחילים ודורשים ממש כל מילה ומילה, ופתאום נעצרים. והביאנו למקום הזה כבר לא אומרים. ויצאנו השם ממצרים, מתחזוק ונטוע, וכל מיני דרשות, כל מילה ומילה, ונעצרים פתאום, איפה? על יד ויבאנו למקום הזה, לא דורשים, לא דורשים הלאה ויבאנו, כתוב לגמור את כל הפרשה, לא דורשים מי ויבאנו למקום הזה, לא דורשים. כאילו מוסכם פה לא להזכיר את ארץ ישראל. הרי אנחנו יודעים שיש ארבע כוסות בליל פסח, כנגד ארבע לשונות של גאולה. ויצאתי ויצלתי וגואלתי ולוקחתי, הרי יש עוד פסוק, והבאתי, והבאתי אתכם אל הארץ, לא, אין כוס כנגד והבאתי. אז כנראה שזה כבר לא במקרה. לא מזכירים בליל פסח ביאת הארץ, לא שותים כוס כנגד והבאתי, לא דורשים מי ויבאנו למקום הזה, לא ממשיכים לדרוש. נעצרים שם. יש איזה הסכם לא להזכיר ביאת הארץ בליל פסח. למה? כשם שאמרנו שאדם יש מידה רעה של כפוי טובה ולא משלם גמול למי שעשה לו טובה, עלינו לדעת שבכוחות הנפש יש מידה הפוכה שהיא גם כן כפיות טובה. אם אתה רואה אדם שברגע שהוא מקבל איזה טובה מהחברו או ממשמש בכיסו או שאומר אשלם לך, המידה הזאת היא מידה רעה של כפיות טובה. האדם הזה לא מסוגל להיות אסיר תודה. זה מעיק עליו, הוא לא יכול להיות אסיר תודה. אז מה הוא עושה? הוא מיד מבטיח, אני אשלם לך. אז זה שוב כפיות טובה. איפה זה כתוב? בתוספות דף ה'. הגמרא אומרת, משה רבינו הוכיח את ישראל שהם כפויי טובה. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, מי יתן והיה לבבם זה להם? היה להם לומר, תן, אתה תן. ולא אמרו, אז הם כפויי טובה. שואלים תוספות, מה זה כפיות טובה פה? אמר הקדוש ברוך הוא, מי יתן והיה לבבם זה להם? היו צריכים לומר, אתה תן, ולא אמרו, זה כפיות טובה. שואלים תוספות, מה כפיות טובה פה? אומרים תוספות. הם מוותרים על הטובה, ובלבד שלא יצטרכו להיות אסירי תודה. הם מוותרים, מויכל תויבס, ובלבד שלא יצטרך להיות אסיר תודה. זה תוספות, מפורש. אז אם כן, מי שמוותר על הטובה בגלל שקשה לו, מעיק עליו, הוא לא יכול להיות אסיר תודה, זה מידה של כפיות טובה. אם כן, כשאדם מקבל טובה, אסור לו לדבר על תשלום, גמול. זה מידה של כפיות טובה. כשם שמי שלא משלם גמול הוא כפוי טובה, כך מי שמבטיח מיד בשעשמייסה מדבר על תשלומין, הוא גם כן נובע ממידה רעה של כפיות טובה. אם כן, מה יעשה האדם? אם לא ישלם גמול הוא כפוי טובה. אם כן רוצה לשלם הוא גם כפוי טובה. אז מה יעשה האדם ולא יחטוא? איך התיקון? התיקון הוא שבשעה שאדם מקבל טובה, הוא חייב להגיד מו אושיב להשם כל תגמולוי עליי. אין לי במה להודות, אף פעם לא אוכל להשיב לך טובה. אני כל כולי קבלה, ואין לי מה להשיב. כך, אחרי זמן, הוא צריך ודאי לשלם משהו, אחרת הוא באמת יהיה כפוי טובה. כך, זה מה שקורה בליל פסח. בליל פסח אנחנו עומדים במצב של מו אושיב להשם כל תגמולוי עליי. לא מזכירים שום דבר של תשלום, של תשלומים, של תשלום גמול, לגמול טובה, להחזיר טובה לבעליה. אין כזה דבר. אנחנו כולנו מצב של אין עונים, אין לנו במה להשיב גמול. אנחנו תמיד בגדר מקבל. אחרי זמן, מגיע זמן, באמת כן, כן להשיב גמול לבעליו. אברבנאל, זה נשייך לליל פסח, אברבנאל מפרש את השאלה של התינוק בליל פסח, שבכל הלילות חמץ ומצא, והלילה הזה כולו מצא. אומר אברבנאל, קורבן פסח הוא בעצם קורבן תודה. וכידוע בקורבן תודה יש שני מיני לחם, לחמי תודה. יש לחם חמץ ויש לחם מצא. אז שואל התינוק, הנה פה ליל פסח יש לנו קורבן תודה, שהוא קורבן הפסח, ויש לחם מצא, יש. איפה החמץ של לחמי תודה? זו שאלת התינוק. אומר אחסן סייפר, והנה שאלה קשה ואין תשובה. למה זה המקור? יש בשכון אורך, יש בשכון אורך מקור לדברי אברבנאל, של המצות של ליל פסח הם לחמי תודה. הרמ"א כותב בשכון אורך ברכות פסח, שעושים שלושת המצות של ליל פסח מיסרון אחד, כדרך המצות של לחמי תודה, שהיו מיסרון אחד שלושה מיני, חלות, חקיקים, רבוחה. שלושה מיני מצות, היה לחם מצה של התודה. אז ממילא אברבנאל צודק, שמצה של ליל פסח ולחם מצה של לחמי תודה. ואם כן השאלה קשה, איפה החמץ? התשובה היא, יש חמץ, אבל לא היום. בליל פסח רק מצה. החמץ יבוא בזמן מאוחר יותר. מתי? מה ההבדל בחמץ ומצה? כל אחד יודע. מצה כולה קבלה, כולה פסיביות. תופח טירטש בצוינן, עובדים עליה, התערות עד אלעילה, לא נותנים לעיסה שהיא תהיה תוססת, שתהיה יצירתיות, הרי כל ידוע שלחם חמץ הוא באמת לחם אנשים, אלא שהוא כדרך כל יצירה שלה בטבע צריך יצירתיות, צריך תסיסה וחימוץ וירידה, צורך עלייה, וזה לחם חמץ, שהוא באמת לחם אנשים, ואילו המצאה היא לא נותנים לה, היא כל כולה פסיביות, עובדים עליה, כל כולה קבלה, נפוקם לחם חמץ, שזה תסיסה וחימוץ, ואז נהיה לחם אמיתי, לחם אנשים. אז בליל פסח אין חמץ, רק מצא. החמץ מסמל כן יצירתיות, מימוש עצמי, עבודה עצמית, ואילו במצא זה כל כולה קבלה, כל כולה. אז בליל פסח שצריך להיות בו הושיב לשם, אין מזכירים שום דבר של יצירתיות עצמי, של התארות הדלטטה. לכן אין חמץ, רק מצא. אבל זה רק זמנית. אחרי כן מגיע הזמן כן להשיב גמול. מתי? בחג הביקורים. היא כבר שאלה הזוהר, אם החמץ מתואב כל כך, שבל ירוי וקראת, מה קרה שבחג הביקורים שבוי? אז התורה דורשת שתי הלחם בתנאי חמץ תאפן, דווקא חמץ. אז כבר הזוהר אומר שחמץ הוא לא מתואב כל כך, הוא לחם אנשים. רק בליל פסח מסביר הזוהר, היה צריך לכל מלכת לסותה עם המשל הידוע ולא נעריך, אבל למה זה מגיע הזמן של ביקורים, אז מביאים ביקורים, ואז כן מודים לקדוש ברוך הוא. ואתה הנה הבאת את ראשית פרי האדמה, עכשיו הגיע הזמן להשיב גמול. בשעתו אסור לדבר מילה על השבת גמול בליל פסח. מפני שצריך להיות כל כולו במצב של מו הושיב לשם, כל תגמולו יהיה עליי. אבל אחרי כן מגיע הזמן שכן צריך, אחרת באמת יהיה כפוי טובה. מתי הזמן? בחג הביקורים, חג השבועות. אז מביאים ביקורים כגמול, ואז קוראים את ההגדה, ואז אומרים, הנה הבאת את ראשית פרי האדמה להודות לשם. אז באמת, אז מביאים שתי הלחם. החמץ של ביקורים, של שתי הלחם, הוא התשלומים של החמץ שנחסר בליל פסח. שבר בנר שואל לאן נעלם החמץ של לחמי תודה, הוא נעלם זמנית. עד חג הביקורים, שעל שתי הלחם הוא החמץ שהוא ממלא, משלים את מה שנחסר בליל פסח. יש לשאול קושייה גדולה על הקדוש ברוך. הקדוש ברוך הסתדר די יפה ביציאת מצרים, הוא לא ביקש עזרה, הוא עשה 10 מכות ולא היה זקוק לעזרה. אחר כך במדבר, בקריעת ים סוף, אתם תחרישו, השם ילחם לכם, והוא מסתדר די טוב לבדו, ועושה נפלאות גדולות לבדו. מגיע כיבוש ארץ ישראל, הוא דורש עזרה. ישראל צריכים להילחם, לכבוש את הארץ. למה? מה שעשה עד עכשיו יעשה הלאה. הוא לא מסתדר לבד. מה לבקש עזרה מישראל בכיבוש הארץ? וכי באמת הם עשו את הכיבוש, כי לא יבחר בום יורשו אורץ, וזרו יום לא יוישי אלומוי, כי אמיכו וזרו יחו ורפונכו כרציסו, מהכל עשה כשבור לבד, אם כן מה מבקש עזרה מישראל? הצירות שזה שאלה של שטות. אנחנו צריכים לדעת שישראל יש שתי בחינות. כתוב בפרשת השבוע, בפרשת עידו אז ביקורים, אומר רשי, והיבאנו אל המקום הזה, והייתן לנו את הארץ הזאת. אומר רשי, והיבאנו אל המקום הזה, זה בית המקדש. והייתן לנו את הארץ הזאת כמשמו, ארץ ישראל. שואלים 440 שנה קדם ביאס הארץ לבניין בית הבחירו. איך מתחיל הפסוק והיבאנו למקום הזה, זה בית הבחירו, בית המקדוש, ואחר כך מדברים והייתן לנו את הארץ. זה לא מובן. התשובה, הכל מדובר על הארץ. אבל יש שתי בחינות בארץ ישראל. יש בחינת נחלו לישראל, ויש בחינס מקדוש, ונפקות אל ההלוכה. המשנה בריש כלים מדברת על 10 קדושות שיש בארץ ישראל. וארץ ישראל מקודשת בכל הארצות, שמבינה אוימר שתי הלחם. שואלים הראשונים, ושואל הגרא, למה לא הזכיר פה תרומה, חלה, כליים, אבן פה, כל המצוות התלויות בארץ. אומר הגרא, בליאור רבי, לא מדובר במשנה הזאת על קדושת זרועים, זויב כקדושה. מדובר פה על קודשים. יש שני סוגי קדושה. ארץ ישראל, המצוות התלויות בארץ, זה אנחנו מרחיבים, הוא לא אומר. זה בחינת נחלו. יש לנו נחלה, ויש בזה מצוות התלויות בארץ. זה בבחינה הנחלו של ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל, לא לשכוח, היא גם מקדוש השם, כהן יודכו. יש אשורה שכינוס ובעולם, וזה מתרכז בביס המקדוש, ועשר מחיצות של קדושת, זו לפנים מזו, זה הכל מדובר על המקדוש. אז פלטרין של מלך לא שייך שיהיה 10-20, וזה הכל, קודש הקדושים. אז יש היכון, ובחוץ הלו יש הזורה, ויש הר הבית, ויש מחנה לוי, ויש מנביאו, ויש מחנה ישראל, עד שכל ארץ ישראל כולה היא הפריפריה של מחנה שכינה, של אשרו השכינוסי בתחתוי. אז ארץ ישראל זה בית מקדש אחד גדול, שיש בו 10 מחיצות זו לפנים מזו, וכל יותר פנימה יותר קדוש, וזה גורם קודשים דיקר. זה שני דינים, זה זרועים וזה קודשים. המשנה לא עוסקת פה בזרועים, היא עוסקת בקודשים. אז מזכירים את הקודשים, במה ארץ ישראל מקודשת, שמבינו מיחס אוימר ושתי הלחם זה קורבונס, והתייחד להביא את זה מארץ ישראל. אבל לא מזכירים פה מצוות התלויות בארץ, שזה קדושת סדר זרועים. זה לא נחנן, פה מדבר על מקדוש. איפה כתוב זה שארץ ישראל היא מקדוש? בשיר הסיים. צביעי מוי וסתאי מוי והנחלוסכו מוכוין לשבתכו פועלת השם מקדוש השם כהן אני יודכו ארץ ישראל היא מקדוש השם. אז ארץ ישראל בבחינת נחלה לחוד או בבחינת מקדוש לחוד, יש נפקותות להלוכה, זה שני עולמות. אם ארץ ישראל היא מקדש השם, מה שייך שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה לבד? זה כבר הדין שלנו, זה חובתנו שלנו לבנות מקדש, וכך כתוב בפוסיק, שמשה אמר לבני גוד ונכבשה הארץ לפני השם. הרי אם כובשים את הארץ כבוד את השם, זה כבר שוב אז גמול הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בונים לו מקדש, אנחנו צריכים לבנות את המקדש שלו. אבל מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא יעשה? אולי כל המצוות הוא יעשה לבד? זה אנחנו צריכים. לכן אנחנו רואים שהיה תביעה גדולה על ישראל כשלא. דוד המלך אמר, אם אתן אשר נשבע לשם, נדר לאבי יעקב, אם אתן שנוס לעיני, לפפא יצנומו, עד אמצע מוקרן השם, משכונס לאבי יעקב. ולמה יעשה כל החיפוש הזה? שהוא נדד שינה מעיניו, היה על השב, היה בכדי. מן שכתוב בספרי, דרוש וחקור, ואחר כך יאמר לך נביא. בלי נביא לא זזים. כל החיפוש מיותר. מחכים לנביא שהוא יגיד את המקום. והדרישה מיותרת. אז נשמע לעשות עבודת חינם, בנדד שינה מעיניו. אם אתן שנוס לעיני, לפפא יתנו ועד אמצע מוקרן לשם, הדרישה היא התכלס פה. מותר ללך לדרוש ולחקור, בסוף הנובי יגיע את המקום, אבל הדרישה היא התכלס פה. כתוב בירושלמי במדרש יותר, כל אויזון הלופים שנופלו בבית דוד היה מגפה. למה? הרי הקדוש ברוך הוא, הרי דוד כבר היה התכונן לבנות את זה בבית המקדש, וכבר הכין את הכל, כמו שכתוב בפוסק, שהכין הכל אשר לכסף לכסף, אשר לעזוב לעזוב, אשר לנחושת נחושת, הכל היה מוכן ועומד. פתאום הגיעה פקודה מהנובי לסגת. לא אתה תבנה הבית, שלום יבינכו. וזהו. וישראל, הרי צריכים להתכונן למקדוש, אין מקדוש. לא אכפת להם. ישנים טוב בלילה. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, אם תנגולתו של אחד מכם הייתה עובדת לו, כמה חצרו איזה, כמה בתים היה מחזר ומהפך אחריה. ופה אין מקדוש ואתם ישנים טוב, לא אכפת לכם. ועל חטא זה בא מגפה. כך אומרים חז"ל. אז הרמב"ן אומר בחומש, הקדוש ברוך הוא אמר לאברום, לך לכו אל האורץ אשר אראך, ולא יגילה לו איפה. אומר הרמב"ן, ואויו אבינו אברהם נודד יומים רבים, מגוי לגוי, מממלוכו לממלוכו, לא יודע איפה ללכת. עד שבסוף הקדוש ברוך הוא גילה לו, מה לטרטר את אברהם אבינו? מה העניין פה? הרי צריכים לבוא לארץ הקודש, לעמוק כמו שרקו, להר הבית, לשכינה. אז לא באים ככה סתם, צריך לטרוח. אז צריך ללכת, מגוי לגוי, ממלוך לממלוך, עד שמגיע לאורץ אשר הרקו. אז יש עניין מיוחד לטרוח בנרבש האורץ. הישראל צריכים לעשות את זה. לבנות בסמיקדוש צריך לטרוח. וזה התירחה, שהוטל על ישראל. אז כן, אין להקשות שהקשבור יעשה את זה. זה כבר התגובה שלנו. אם זה כבר השבת גמוד, אז ממילא לא שייך שאנחנו נזכיר את זה בליל פסח. אנחנו אמרנו קודם שבליל פסח אסור להזכיר מילה על השבת גמול, לדבר רק בבחינת מו אושיב לשם. אם מדברים מיד על השבת גמול, זה בחינה של כפיוס טויבו, זה פוגם בלהיות אסיר תודה. לכן בליל פסח לא מזכירים ארץ ישראל כלל וכלל. לא, הרי מדברים על ביאס אורץ, ביאס אורץ כבר אנחנו כאילו עשינו, אנחנו כבשנו ועשינו את זה למען השם, למצוא מקדוש לשם, אז זה אסור להזכיר בליל פסח. אז לא, לא שותים כוס כנגד והבאתי, ולא מדברים, לא דורשים את הפסוק והבאנו למקום הזה, מפני שהרי זה יזכיר שאנחנו עושים כבר משהו למען הקדוש ברוך הוא, זה פוגם בבחינה של מושיב לשם. מתי כן? אמרנו, בחג הביקורים, אז מגיע הזמן לדבר על זה. אז חמץ, זה הפנה. כתוב בשולחן ערוך, שאם אדם בכל זאת רוצה לשתות כוס חמישית, יש תרופה לדבר. יגיד עליו הלל הגודל. כשאומרים הלל הגודל, כל הבעיה נפטרת. מה זה? כך כתוב בשולחן ערוך. יגיד הלל הגודל, אני יכול לשתות כוס חמישית. מה התוכן של הלל הגודל? הרי זה מזמור מוזר מאוד. מתחיל מבריאה שמיים וארץ, ומדבר כל ההשתלשלות, עד שמגיע לשיחו מלך אמרי כלוינו מחזדוי, אוי מלך הבושים כלוינו מחזדוי, אוי מלך השומעים כלוינו מחזדוי. מה נצרים באמצע כל ההיסטוריה, מגיעים לכיבוש שיחם ואוי, ונצרים. וזה הלל הגודל. חובוב, אומר את הגמור בפסוחים, חובוב כאילו אילום חזדוי שבהלל הגודוי כנגד חובוב דוירס עד מתנתוירה, שהעולם ניזום בחסד מאחרי מתנתוירה, לא דווקא מתנתוירה, מאחרי שישראל באים לארץ או מקיימים את התוירה. אז כידוע שאז אומר הרמב"ן בחומש פרשס אחרי שטעמי המצוות, הפנימיות של המצוות זה רק בארץ ישראל, שם כל הסיבתיות של המצוות. אבל מקודם היה הנוגש של חסד עליון, העולם ניזון בחסד עליון, וחובוב דוירס ניזון העולם בחסד. ואחרי כן היה כל העסק שיציאת מצרים ומתנתוירה וביאס אורץ, התחילה הנהגה של סבתיות רוחנית, שכל, כמו שהמקובלים אומרים, כל מצווה שאדם עושה מתקן עולמות עליונים, כל עבירה מחריב, כל זה בא עכשיו. אבל מקודם היה העולם ניזון כולו בחסד עליון. אז נגמר תקופה של חסד עליון, שהעולם ניזום בחסד עליון, נתארות עד אלה אלה, בלי הנהגה שלנו, מכאן ואילך מתחיל הנהגה שהתחתונים, ששמיים בעזרקו, שישראל עושים, מתקנים עולמות, או להפך. אז אם כן, התחיל פה תקופה חדשה. איזה שיר מזמור הוא לסיום הפרק של ההיסטוריה של הנהגה של חסד עליון, הלל הגודל. מתחילים בבריאה שמיים ואורץ, גומרים בכיבוש שיחם ואויג. מה פתאום שיחם ואויג? הספרי זוטה אומר, ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן ולשכינה. מצוות התלויות בארץ נוהגים גם בעבר הירדן. כבר מעריך ברכי יוסף החזניש, שלגבי זרועים די כקדושה, עבר הירדן קדוש. כל המצוות התלויות בארץ נוהגים גם בעבר הירדן. זה זרועים די כקדושה, זה בחינס נחלו. יש גם בעבר הירדן. אבל קדושה, מקדוש, ארץ כנען מקודשת לשכינה. כל ארץ כנען היה אפשר לבנות בספירו. היה ספק איפה לבנות. אמרנו קודם, היה צריך לבחור. אבל ארץ עבר הירדן, מזרחה, אינה אל אנחנו. מקדוש איננה, לא קודש לשכינה. הרי הפסוק מתבטא ביהושע שאמרו לבני גוד, ואם תמיה ארץ אחוזה שכם בו והתנחלו פה. הם קראו לזה תמיה. ארץ תמיה, עבר הירדן. מפני שעבר הירדן כתוב בספרי אינו קודש לשכינה. המקדוש של ארץ ישראל הוא רק עבר הירדן מערובו, ארץ כנען. הרי הרמב"ן אומר שיעקב אבינו שתי אחיות, עד שבא עבר את הירדן, היה מותר לו. זה הקפידה היה, היא מיתה בגלל שלא יהיה בעבר הירדן מערובו, שלא יהיה עבירה. אז עבר הירדן מזרוחו זה נחלו, אבל לא מקדוש. ממילא, אם כך הוא הדבר, שעבר הירדן בחינס נחלו של ארץ ישראל יש לו, ובחינס מקדוש אין לו, וזה מודגש בפוסיק. כשמזכירים וגומרים את אלל הגודל מה אומרים, לסיך המאמר רגמן הברשון, אוידו לקהיל השמיים, הביטוי נדיר, קהיל השמיים, להדגיש שעד כאן הנהגת שמיים, הנהגה העליונה, שהעליונים מנהגים את התחתונים, מכאן ואילך מתחיל הנהגה החדשה של התחתונים, שפעמים באזרחו, שהקדוש ברוך הוא, כאילו זקוק לנו, שאנחנו עושים תיקונים עליונים, זה התחיל תקופה חדשה, אז גומרים אוידו לקהיל השמיים, לכן כתוב נתן עצם לנחלה, נחלה ולא מקדוש. אז המקדוש הוא רק עבר הירדן מערובו. עבר הירדן מזרוחו זה נחלו, אבל לא מקדוש. ממילא אומר השולחן ערוך, עצה פשוטה, רוצה לשתות כוס חמישית, אז יגיד הלל הגדול, מדגיש פה אך ורק את הנחלו של ארץ ישראל. ואילו את המקדוש הוא לא מזכיר מילה. אז זה טוב, אז הוא לא פוגם במה שאמרנו שאנחנו מושיב לשם כדגמלו יודוי. הרי מזכיר רק נחלו, שהקדבור נתן לנו. ממילא באופן כזה, מותר לשתות כוס חמישית, הוא מזכיר רק את הנחלו ולא את המקדוש, אז כבר אין בזה את הבעיה, שהוא פוגם בקורס הטויבו, שהוא אומר מושיב לשם כדגמלו יודוי. כתוב בפוסיק, אשרי רום יויד אסרו, השם ברפונכו יהלכון. החזר דרשו, אשרי רום יויד אסרו, על ראש השונה. מה המשך הפוסיק, השם ברפונכו יהלכון, איפה הם הולכים בראש השונה? מה זה יהלכון? כתוב באיגרת הקודש שבא לתניה, ארץ ישראל מתעלה מדי שנה בשנה, עולה למעלה יותר, מעלה עליונה יותר. מביא ראיה ברורה. כתוב בפוסיק, ארץ אשר עיני השם מלכך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, משונה. הרי זה ברצף. אז מה זה מראשית עד אחרית? אחר כך שוב, הרי זה, אתה יכול לעשות בחניקת חניקה, זה יהיה אותו דבר. מה אתה אומר פה, מראשית השנה ועד אחרית שונה? אומר בלתניה, רואים שכל שנה ארץ ישראל פנים אחרות, היא התעלה. אז מראשית השנה עד אחרית שנה ארץ ישראל במדרגה זו, והשנה הבאה זה במעלה עליונה יותר. כך ארץ ישראל עולה במעלות עליונות משנה לשנה. מראשית השנה עד אחרית השנה. כמובן בבחינת נחלו אין מקום לדברים האלה. אבל בבחינת מקדוש שדרוך נהיה, כן יש מקום. אז ארץ ישראל מתעלה. ישראל במדבר עשו מבית מסעות ותרועה יזכאו למסע. היו תוקים בחצוצרות תרועה למסע. המסע היה נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם, מתקרבים למקום הקודש במבית מסעות, וכל מסע מלווה בתרועה. כשכבר הגיעו לארץ עדיין יש עוד מחנות, תחנות. לא, בשטח כבר נגמר, אבל נולדים למעלה. מבחינה רוחנית, כל שנה ושנה עלייה לארץ ישראל, עלייה במדרגה. אז ממילא גם בזה יש שופר. כמו שהיה תרועת חצוצרות בכל מסע ומסע שמתקרבים אל ארץ הקודש, למקומו של הקודש ברוך הוא, אז יש תרועה יתקעו למסעיהם, אז כך בכל שנה בראש השונה תוקים למסע שארץ ישראל נוסעת ועולה. אשרי יום יויד ישרו, השם ברפונכו יעליכון, איפה הם הולכים? מתעלים, משנה לשנה הולכים ומתעלים, וכל מסע מלווה בתרועה, וזה הסוד התרועה של ראש השונה, שארץ ישראל בבחינת נחלה לזה, אבל בבחינת מקדוש מתעלה משנה לשנה, וזה נאמר שהעם יודעי תרועה, השם ברפונכו יעליכון, יש פה הליכה ועלייה ממדרגה למדרגה בכל שנה ושנה.